הגענו לדף סמך עמוד א' במשנה, לא יפתח אדם לחצר השותפים פתח כנגד פתח, כלומר פתח מול פתח, בגלל צניעות שאדם לא יביט מביתו לתוך הבית שכנגדו, וגם לא חלון כנגד חלון. אם הפתח או החלון היה קטן לא יעשינו גדול, אם היה אחד לא יעשינו שניים, ונראה בגמרא למה, אבל פותח הוא לרשות הרבים, כלומר הרחוב, פתח כנגד פתח וחלון כנגד החלון. והגמרא תסביר גם כן למה. אם היה קטן, זאת קנה לגבי רשות הרבים, היה פתח או חלון קטן, שפתוח לרשות הרבים קטן, עושה אותו גדול, ואם היה פתח או חלון אחד, עושה אותו שניים. אומרת גם נעלי מילה, איפה לומדים את זה, אמר רבי יוחנן דאמר קרב, הישא בלעם את עיניו, וירת ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה? מה ראה ששכנו לשבטיהם? ראה שהם פתחי אוהלי מכוונים זה לזה. הם נוהגים בצניעות. אמר רואים הללו שתשרה עליהם שכינה וכו'. לכן בירך אותם, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. למדנו במשנה, היה קטן לא יעשינו גדול, סבר רמי בר חמא למאמר, בר ארבע לא לישווה בר תמנע. אם היה לו פתח שרחב 400, לא היה רחיב אותו ל-800. את הקשה כלטמניה בחצר, כאז זכותו לקחת 800 כנגדו בחצר. כלומר, למדנו בתחילת המסכת, של כל פתח של בית שעומד בחצר, יש 400 שכנגדו ששייכים לבעל הבית. אז לפי רמי בר חמא, המשנה התכוונה ללמד בעצם, שעשרה את זה, אסור להרחיב את הפתח לחצר, כאז יהיה לבעל הבית זכאי בחלק רחב יותר בחצר. כפי הרוחב החדש של הדלת, אם יחלקו את החצר ביניהם. אבל לפי הסברה הזאת, בר תרתי לשווי בר ארבע שפי דמי. לפי הסברה הזאת, פתח שרחב 200, יהיה מותר להרחיב אותו ל-400, כי לא מרוויח כלום מהרחבה הזאת, כי רק אם יש 400, הרי גם לכל מחנה ל-400 ליד הפתח. בכל מקרה, הוא מקבל 400 בכל פתח, ודרך חולקת אמר לי רבה לא, הסברה לא נכונה. מצה אמר לי, הרי זה לא בגלל, לא מדובר פה, אני מעלה פתח רחב 4 לא ירחיב אותו ל-8, למצה אמר לי, יכול למי שרוצה להרחיב את פתחו משתי עמות ל-4, גם זה אסור. יכול להגיד לו, בפתח זוטרה מציין להצטעון עם מנח, בפתח רב לא מציין להצטעון עם מנח, בפתח קטן אני יכול להצטעון ממך, לא בפתח גדול. כלומר, בעצם על כל הרחבה של פתח זה אסור. כל אמרנו שהטעם במשנה הזה לא כדי שלא יגדיל בכך את זכותו בשטח שלפני הפתח, אלא בגלל צניעות. עוד למדנו, אחד לא יעשינו שניים, סבר רמי בר חמא למאמר, גם פה הוא חשב שזה קשור לזכות בחצר, בר ארבעי לא לשווי תרי בני תרתי תרתי, אם היה לו פתח ברוחב 400, לא יעשה תחתיו שני פתחים ברוחב 200 לכל אחד, הקשה כלתמלי בחצר, היה זכותו לקחת בעצם 800 בחצר, 4 ל-4 לכל פתח, אבל בר תמלי, אם היה לו פתח רחב 8, לשווי בני 4 שפי דמי, ועושה אותו שני פתחים, רחבים 4 מותר, הוא לא מוסיף על השטח שמגיע לו בחצר, מה שהיה לו קודם לכן, אבל מה לרב, גם פה אמר לי, זה לא נכון, מצי אמר לי, הרי גם בזה אסור, מצי אמר לי, ואחד פתחה מציע להצטלם למנח, בתרי לא מציע להצטלם למנח, בפתח אחד אני יכול להצטלם ממך, לא כשיש שני פתחים, יש עוד פתח אחד, השכנים יכולים להשתמש בחצר, לא חשש, למתי? כשפתח סגור, יש פתח אחד, רק צריכים לדאוג לכך שיהיה סגור, יוכלו להשתמש, כששני פתחים, בדרך כלל לפחות אחד מהם יהיה פתוח יותר זמן, ולכן צריכים להצטנע יותר מהם. אבל למד הוא פותח לרשות הרבים, פתח כנגד פתח, למה דאמר לי, כלומר, מקשר רשות הרבים, אין פה איזה קריאה, אמר לפותח פתח לבעל הפתח שכנגדו, נכון, יש פתח מול פתח, ויש רשות הרבים באמצע. סוף סוף, הבית הצטנוע, בכל מקרה, אתה צריך להצטנע את מעשיך, להצניע את מעשיך, מבני רשות הרבים שרואים את תוך ביתך דרך הפתח, מרוכבי גמלים וכדומה, אז אין פה שום היזק נוסף עם פתיחת דלת או חלון כנגד שלך, כשיש פה גם ככה רשות הרבים. משנה נוספת, אומרת המשנה, אין עושים חלל תחת רשות הרבים, בורות שכינו מערות. כלומר, בור זה חפירה עגולה, שיח חפירה מוערכת וצרה וכו', כל סוג אחר של חלל לא עושים ברשות הרבים. רבי עזר מתיר לעשות חלל, ולבד שיהיה כיסויו חזק דיוק כדי שתהיה עגלה מהלכת וטעונה אבנים. לדעתו אפשר לעשות חלל, ותלוי אם אפשר לחסות אותו וכו', כיסוי חזק, ואין פה חשש, אין פה חשש שמי יחלש משך הזמן, אז אפשר. אבל אנחנו נראה בגמרא שחכמים חוששים לזה ולא עושים שום חלל תחת רשות הרבים. אין מוצאים זיזים. וגזוז תראות, קורות קטנות, קורות גדולות וכולי, שבולטות מהבית לרשות הרבים, אלא אם רצה, אם הוא רוצה בכל זאת לעשות את זה, כונס לתוך שלו, הוא לוקח את הקיר שלו, את הקוטש שלו, כונס לתוך השטח שלו, ומוציא זיזים וגזוז תראות עד קצה הרשות שלו, ולא לתוך רשות הרבים. לקח חצר או בית ובא זיזים וגזוז תראות, שיוצאים לרשות הרבים, הוא קנה את זה עם מישהו אחר, הרי זו בחזקתה, החצר זו בחזקתה, הוא רשאי להשאיר את הזיזים וגזוז תראות, כי אם זה היה ככה, כנראה ולא מכרו על זה, אז כנראה יש פה חזקה. שואלת הגמרא רבנן, מה הטעם לאסור אפילו מקש יש כיסוי חזק על החלל? אלא זינן דמפחית ולאו דעתי, לפעמים הכיסוי מטליע ונפחד והעובר רשות הרבים לא יודע מכך, ויבוא ויפול וכו'. לפי חכמים, בעניין נזיקין אין עתיד לפי מצב העכשווי, שלחשוב שמייר הנזק בעתיד. למדנו אין מוצאים זיזים גזוטרות וכולי, רבי עמי אב אלי זיזה דה ונפיק למבוא, היה לו זיז שיצא מביתו למבוי, היה הוא גבר נמי אב אלי זיזה דה ונפיק לשת רבים, גם היה לאיש אחד זיז שיוצא מביתו לשת רבים, עתה לקמת רבי עמי, באו לפני רבי עמי, בא לפני האיש לפני רבי עמי לדון בעניין, אמר לזיז קוץ, דקוץ לזיז, אמר לי ואמר נמי, גם לך יש, דידי, אז הוא אמר, ישיב לו רבי עמי, דידי למבוא המפיק, שלי יוצא תוך מבוי, ובני מבואה מחלים גבי, בני המבוי מוכנים ומאפשרים לי להוציא את הזיז לתוך המבוי. תדאך לשת הרבים מהפיק, אבל לשלך יוצא לשת הרבים, ומה מאכיל גבך? מי מוכר לך להוציא את הזיז לשת הרבים? מעשה דומה רבי ינא אהב לאילן שרוצה לשת הרבים. אהבה הוא גב עוד אהב לינם אילן שרוצה לשת הרבים. גם אדם אחר היה לו אילן לשת הרבים. עתו בני לשת הרבים, אהבו כך מעקבי אליו, ובני לשת הרבים באו, ועקבו על אותו אדם לקיים את האילן, רצו שיקוט את האילן. עתה לקם את רבי ינא, הוא בא לפני רבי ינא, אמר לרבי ינא, לאותו איש זיל, הייתם ותן למחר. תלך עכשיו, תבוא למחר לדון. בינתיים בלילה, שדר קציה לאודי די, בלילה שלח רבי ינא, שליח לקצוץ את האילן שלו. למחרת, לקם בא איש הזה לפני רבי ינא, אמר לי, זיל קוץ, צריך לקצוץ את האילן. אמר לי, אמר נמי, גם לך יש. אמר לי, זיל חזה, בוא נלך נראה. אי קוץ דידי, קוץ דידך, אם שלי קצוץ, זה גם קצוצת שלך. אי לא קוץ דידי, לא קצוצת, אם שלי לא קצוץ, אל תקצוץ גם את שלך. מאז עומד גם, מעיקר המי סבר, בסוף מי סבר. מתחילה, מאי רבי ינא סבור שלא קצץ את האילן, ובסוף למה הוא כן אמר שצריך לקצוץ? אלא מעיקר הסבר ניחל לו בני רשות הרבים דגעת ובתולי. מתחילה הסבר שנוח לבני רשות הרבים, באילן שנוטה לרשות הרבים, ככה הם יכולים לשבת בצל של האילן. אבל כבד אחד זה מעק וישד ארקציה, כיוון שהוא ראה שהם מוכים על האילן וכולי, על השני, אז כנראה גם האילן שלו לא נוח להם. לכן הוא קצץ. ולמה אומר, למה הוא עשה את זה קודם? שיגיד לנתבע, זיל קוץ תדח ועד הרקוץ תדי, לך תקצוץ לענפך ואחרי זה הקוצת שלי. אלא משום דרש לקיש דאמר, התקוששו וקושו, קשוט עצמך תחילה, תקן את עצמך תחילה ואחרי זה קשוט אחרים. אבל אם רצה, אמר לו, זיזו גזוסטרה, כונס לתוך שלום, מוציא בייל, הוא כנס ולא הוציא, מה דין שיחזור ויוציא? מה קורה אם כנס לכותלי הבית תוך רשותו, ובפועל לא הוציא זיזים וגזוסטרות עד קצה הרשות שלו? האם מה דין שיחזור ויוציא אותם לאחר זמן? האם אנחנו רואים שבכניסתו לתוך שלו, בלי הוציא זיזים, בעצם הוא ויתר על החלק הזה לבני רשות הרבים? הוא כבר לא יכול להוציא אחר כך, או שהכניסה לתוך שלו לא נחשבת כוויתור. אז רבי יוחנן אמר, כנס מוציא. ריש לקיש אמר לו, אם כנס לא מוציא בעתיד. אמר רבי יעקב לרבי ירמיה, בר תחליפה, אסבר לך. אני אסביר את המחלוקת. להוציא, ברור שלא הוציא זיזים וגזוטרות אחרי זמן זה מותר. כולם לא פליגת מוציא. אין לו ויתור פה על זכות להוציא בעתיד. אלא כי פליגי, כל מה שנחלקו, אם מי שכנס לתוך שלו, מותר לו להחזיר קטלים למקומם. אם הוא לקח את הקטלים, את הקירות, להכניס לתוך שלו, השאלה אם הוא יכול לחזור ולבנות קטלים על השטח הזה, שהוא כבר כביכול ויתר עליו. אז איפכה התמר, ונאמר הפוך בשיטות רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן אמר אינו מחזיר, ריש לקיש אמר מחזיר, רבי יוחנן אמר אינו מחזיר משום דרבי יהודה, אמר יהודה מיצר שהחזיקו בו רבים עשו לכלכלו. כלומר, אנחנו פשוט אומרים, יש מיצר שבין שתי שדות, שרבים החזיקו בו להלך בו כשביל, אסור לבעל המיצר לכלכל אותו. אנחנו אומרים שוויתר להם על המיצר לעבור דרכו, גם כאן המקום שהשאיר פנוי מכניסת הכתלים, הרי החזיקו בו בני רשת הרבים, ואין זכות לבעל המקום להפקיע אותו מהם. וריש לקיש אמר מחזיר, אני מלכת אליי כרבך, כל זה כשאיפה או שאין מקום אחר שבני רשת הרבים יכולים ללכת, אין פה רווח, אין פה משהו מרווח, אבל אחא, אני כרבך, הרי יש להם מקום לעבור, אפילו אם לא יחזיר את הכתלים במקומם, הרי יש פה את כל רשת הרבים. עוד אמרנו כך, חצר הוא בעל זיזים וגזוסטרות, הרי היא בחזקתם רבונה נפלה, חוזר ובונה אותה, נפלה החצר, נפלו הכתלים שבהם יצאו הזיזים, חוזר ובונה אותה כפי שהייתה לפני כן, כולל זיזים וגזוסטרות שיוצאים מן המת וקושיה, אין מסיידים את הבית בסיד ואין מחיירים, ואין מפייחים בזמן הזה, בגלל הבילות על בית המקדש שחרב וכו'. אבל לקח חצר מסוילת, מחוירת, מפויכת, הרי זו בחזקתה. נפלה, אינו חוזר ובונה אותה. נפלה, ובא לבנות מחדש, אינו חוזר ובונה אותה, כפי שאתה קודם, אלא יעשה אותה כפי שעושה בחצר החדשה. מוכח שלא אומרים נפלה וחוזר ובונה אותה, כדבר רבי רפונה, אומרת גם האיסור השני, שונה דין איסור מדין היזק ממון. לגבי סיוד וקיור וכו', מילה חזקה להתיר לו לעבור לאיסור שיש בזה. הוראת רב הונא לא קשורה לאיסור, על דין הנזקים. בזה מועילה חזקה להתיר ולבנות כפי שהיה לפני כן. עוד הגמרא דנה באיסור סיוד בתים, תנו מנן לא יסול אדם את ביתו בסיד, ואם עירב בו חול או תבן מותר. כלומר, אחרי החורבן, אדם לא יסול את ביתו בסיד. אם עירב בסיד הזה חול או אבן, מותר לסלל בו, כי הם בעצם מקים את לובן הסיד. רבי יהודה אומר, עירב בו חול, הרי זה טרקסיד, סיד חזק, ואסור אף פי שמכה את הלובן. אולי אם עירב בו תבן, מותר לסלל בו, כי תבן מכה את הלובן הסיד ולא מחזקו. עוד ביאל הבילות על החורבן, תנור בלן כשחרה בבית בשנייה, רבו פרושים בישראל שפרשו את עצמם מהדברים הבאים, לא לאכול בשר, לא לשתות יין, כסימן להבילות בבית המקדש, נתפל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, נתאמן, מה אי אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? מניין לך נפרוש מהדברים הללו? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח, הרי המקדש חרב, עכשיו בטל. נשתה יין שממנו מסחים על גבי המזבח, עכשיו בטל. אמר להם, אם כן לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. אז אמרו לו, אפשר לפירות הנה חינני, באמת נכון, לא נאכל לחם, אפשר לקיים אכילת פירות, נפרוש מהלחם. אז גם פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים, אמרו אפשר בפירות אחרים שלא מביאים מהם ביקורים. הרי משיבת המים מביא ביקורים. אז מים לא נשתה שכבר בטלו ניסוך המים, שתקו. אי אפשר להתקיים בלי מים. אז אי אפשר להימנע מכל סוג של אוכל משקה שישתמשו בו במקדש. אמר להם רבי יהושע בנאי, בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. נגזרה גזרה שיהיה חורבן, והתחייב לו להתאבל, אז ברור שצריך להתאבל על החורבן. להתאבל יותר מדי גם אי אפשר, שאין גוזרים גזרה לציבור, אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, דכתיב. במהרה אתם נערים, נערים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו, וכולי. כלומר, צריך שיהיה כל הציבור. הגזרה צריכה להיות מקובלת על הציבור. אלא ככה אמרו חכמים, הדרך להתאבל על החורבן, סל אדם את ביתו בסיל ומשאב בו דבר מועט, שטח קטן ללא סיד. וכמה אמר רבי יוסף, אמר למה? אמר רב חסדא, המקום שראוי לשער, זהו כנגד הפתח. עוד הגמרא אומרת, עושה אדם כל צורכי סעודה, משאר דבר מועט שאותו לא עושה. מה היה אמר הפאפה? קסא דארסנא. קערה של דגים וכולי, שבהם הוא לא עושה. שוב, כסימן להביא אותה לחורבן. עושה אישה כל תכשיטיה, ומשאר דבר מועט שלא מתייפה בו. מה היא? אמר רב בת סידה, השיער של הצדעים, שרגילות לעשות איזה טיפול קוסמטי שם, וזה לא לעשות, שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, וכולי. כלומר, לעשות משהו להביא אותה לחורבן, ולא לתאבל יותר מדי. אומרת גמרא, מה היה על ראש שמחתי, אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי, אמר רבי יצחק, זה אפר מקלה שמניחים בראש חתנים ביום חתונתן, זכר לחורבן המקדש. אמר רב פאפה לאביי, היכה מנחנו, איפה מניחים את האפר בראש הקטן? במקום תפילין שנאמר לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר וכו'. כלומר, שלעתיד ינוחו פאר תפילין, במקום שפעם היו מניחים אפר. אז רואים שהאבלי ציון נותנים את האפר במקום הפאר. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחות ירושלים, וגילו בה כל אוהביה. סיסו איתה מסוס כל המתאמנה עליה וכו'. תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא שאין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה, ורוב ציבור לא יכולים לנע מאכילת בשר ושתיית יין. ביום שפשטה מלכות הרשעה, מלכות רומי, שגוזרת לנו גזירות רעות וקשות, ומבטל ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן, לברית המילה, ואמר אל ישוע הבן, דינו שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולוליד בנים. נמצא, אלא מה? נמצא שזרעו של אברהם אבינו קלה מאליו, ולא על ידי הרומאים. אלא הנחל מישראל, מוטב שיהיו שורגים ולא יהיו מזידים. כלומר, נגזור על עצמנו לא לישא אישה ולא לוליד בנים. בעצם אנחנו עושים את זה, לא הרומאים. עדיף שלא יהיו בנים, מאשר יהיו בנים שאינם נימולים כביכול. אלא הנחל מישראל שהמשיכו לשאת נשים ולא לוליד בנים, כי בכל מקרה עשו כן אפילו נגזור, מוטב שיהיו שורגים ואל יהיו מזידים לעבור על הגזרה. לכן לא גוזרים כך. שבוע הבן פה הכוונה ברית המילה, ישוע הבן הכוונה פדיון הבן. בכל מקרה, יש פה לכאורה בדברים שבסוף הפרק, שכביכול יש פה איזה איסור, אלא מוטב שיהיו שורגים ולא יהיו מזידים. ככה מסתיים הפרק, פרק שלישי חזקת הבתים, הדרן לך חזקת הבתים, ועזרת השם פעם הבא, בסוף, בתחילת סמך א' ומוד א', נתחיל פרק רביעי, חזק וברוך.